שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה מתחילים חלק חדש בספר אורות שנקרא זרעונים. זה מאמרים של הרב קוק שהתפרסמו בקובץ התרבות הישראלית. מאמרים יותר קצרים, מה שראינו עכשיו במהלך אחד ארוך, מאוד חשובים, יסודיים מאוד. אז צמאון לאל חי, המאמר הראשון, אי אפשר, נקרא את כל הפסקה, נסביר. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוהי, הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוהים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מלגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עווה של גסות הרוח ועוויות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה, שכבר מצא מנוח, אבל לא יארכו הימים. הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. עד כאן הקפה ראשונה. כן, כי מפה מתחיל בערך נושא חדש. בסדר? אי אפשר, אני חוזר להתחלה, למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוהי. כל העולם הרוחני של האדם הוא צריך להיות ספוג באוויר האלוהי. מה הכוונה האוויר האלוהי? עבודת השם, התורה, התפילה, סביב ההתקרבות אל השם יתברך. הכוח הכי חזק בנפש האדם זה הבקשה לקרבת אלוהים. לא סתם הרב קורא למאמר הזה צמאון. צמאון לאל חי. צמאון הוא חורז, הצמאון הזה, את כל האנושות. וכל מיני תנועות רוחניות ותיאוריות רוחניות הן לא מבוססות. עבודות זרות, פילוסופיות. הרוח האדם, בנפש האדם, ברוח האדם, האדם לא יכול למצוא מבוסס, מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוהי, כמו שהאוויר ממלא אותנו, סובב אותנו, אנחנו נושמים אותו, הוא מסביבנו, הוא בתוכיותנו, ככה צריך להיות האוויר האלוהי, ואז רוח האדם היא מקבלת מעמד מבוסס. הידיעה, זה תכף עוד יתבהר גם, כן, המשפט הזה, הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא. הידיעה זה כנגד ארבעת הכוחות המרכזיים שיש בנפש האדם. זה כמו ברמב״ם, כן, הידיעה זה כנגד השכל שם ברמב״ם, ההרגשה זה הרגש, הדמיון והרצון זה החפץ. אז ארבעת אלה והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, פנימיות אנחנו מבינים, בתוך נפש האדם יש תהליכים, יש תנועות, יש איזונים בין השכל ובין הרגש, בין הדמיון ובין השכל, הרצון, היצרים, כל התנועות האלה, התנועות הפנימיות, מה זה והחיצוניות שלהם? חיצוניות, שאני מבין, הכוונה, הכוחות האלה הם לא נשארים רק בנפש האדם, אלא יש להם גם תנועות חיצוניות בנפש העולם, נפש העם, האנושות. עצם זה שהאדם, אני אסביר, עצם זה שהאדם יש לו רצון לידיעה, או יש לו, לא רצון, יש לו את הכוח הזה, הכוח השכלי, זה בעולם הכללי מתראה בתור השכלה, נכון? מדע. והדמיון בנפש האדם, אז איך זה יתבטא בחוץ? בתור התרבות, האומנות, נכון? והחפץ, הרצון, מה הנטיות של האומה, מה הנטיות של האנושות, ההרגשה, כן, זה גם כן שייך לעולם של התרבות, של האומנות, רגש לאומי, גאווה לאומית, יש לזה תנועות פנימיות, יש לזה תנועות חיצוניות לכוחות האלה, אז התנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא. אז אם ימצאו את מילואם, ארבעת הכוחות האלה, את יחוסם השווה והמניח את הדעת, כן. המעשה מה? של האדם הפרטי? המחשבה זה שייך לעולם של הידיעה, אני יודע, המחשבה. אפשר להסביר ככה. אתה יכול להסביר תנועות פנימיות בנפש האדם, חיצוניות, כבר זה הביטוי של המידות. המידות, במשון מדהים, הם מלבישים את הנפש, זה עדיין פנימי. אבל המידות אחר כך הן מתראות במעשים, מה שאומר אגרה. כל עבודת השם תלויה בתיקון המידות. נכון? אבל אפשר להסביר את זה גם ברמה שאני הסברתי. במרחב הציבורי גם יש את הכוחות האלה. תשים לב שאתה יכול, בגלל שבאדם הפרטי יש את הכוחות האלה, אז גם במרחב יש את הכוחות האלה. כי סוף סוף האדם הוא צריך פרנסה. הוא צריך לפרנס את כוח הדמיון שלו. אז יכינו לו סרטים מצוירים, נכון? צריך וכולי, וכן על זה הדרך. יפה. עכשיו, אז ימצאו את מילואם, בני האדם, או יותר נכון, נראה לי פה לומר, ימצאו את מילואם זה הכוחות. אז כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא, אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה של הכוחות, כן. והמניח את הדעת. כלומר, כשהאדם הוא אלוהי, מה הכוונה אלוהי? שהוא חי באוויר האלוהי. והוא מנסה לנשום אותו. הוא מתיישר על פי הסדרים האלוהים של המציאות. הוא מנסה להופיע את האלוהות דרך חייו. אז כל כוחות נפשו, הם מקבלים את המילוי שלהם. מה המילוי שלהם? עבודת השם. אלה כלים, כוחות הנפש, לתוכן. מה התוכן? עבודת השם. אדם צריך להיות אלוהי. להופיע דרך נפשו את נשמתו. את האלוהי שבקרבו. את רצון השם. אז ימצאו את... וככה גם האומה. כן, זה לא, עוד פעם, לא נשאר רק באדם הפרטי. כל הכוחות של האומה ימצאו את מילואם כשבני האדם יהיו אלוהים דווקא. כשהאומה תהיה אלוהי דווקא. וכל האנושות גם. את יחוסם השווה והמניח את הדעת. מה זה יחוסם השווה? יש הרמוניה או דיסהרמוניה בין הכוחות הללו. יכול להיות אדם מאוזן, אדם שהוא נותן מענה לכל אחד מכוחות נפשו, כמו בספר הכוזרי. החסיד המושל. מה הוא מושל? מי ראוי להיות מנהיג מדינה? החסיד המושל. למה החסיד המושל? אני שאלתי אותך על מנהיג. החסיד המושל הוא מושל על כוחות נפשו. הוא נותן לכל אחד מהם את לכת מחוקו. הוא לא מפקיר אף אחד, ולא מזניח אף אחד, ולא מתעלל באף אחד, ולא מגביר אף אחד על שאר הכוחות. הוא מאוזן. אז טוב מושל ברוחו מלוקד עיר. מי שהוא לא, מושל בעיר קטנה, העיר קטנה זה האדם, הוא יכול למשול גם בעיר הגדולה. הוא יודע להניג את עצמו בדעת, בדרך השם, במוסריות, בתבונה, בהרמוניה, בקדושה. אז ההנהגה שלו היא ראויה שהיא תתפשט על מרחב הכללי, כי זה בנוי באותה צורה, באותו אופן. לכן גם הסברתי את החיצוניים. בין, את העניין הזה של הכוחות החיצוניים. החיצוניים, במובן הזה גם של החברה, בסדר? זה באמת המשל הזה. אז ימצאו את מילואם ואת יחוסם השווה והמניח את הדעת. הדעת היא צריכה לנוח. איפה היא נחה? היא נחה על נפש מאוזנת. החיבור אל האלוהות זה באדם שהוא מאוזן. הרמב"ם כותב, מידות האמצעיות, נכון? והאיזונים בין כוחות הנפש. אם אדם יש לו אינפלציה של דמיון ומעט מהשכל, אז זה לא מאוזן, נכון? אם יש אדם יש לו אינפלציה של שכל, והוא בכלל, הרצון שלו הוא בכלל לא במקום הזה. הרצון שלו הוא פועל אחרת, הוא פועל לכיוונים אחרים. זה אדם מאוד לא מאוזן. למה הדבר דומה? דומה שיש לך, נגיד, יחידות בצבא. יש לך גולני, גבעתי, חיל הים, חיל האוויר ושריון. בפעולה צבאית. אבל מה? אין ביניהם חמל. אין קשר. כל אחד הוא פועל עצמאית. זה תהיה תוצאה טובה? מה אתם אומרים? מה? זה כנראה קטסטרופה ודוץ, נכון? יהיה הרבה בעיות אם אין קישור. אם יש לך מטרה אחת שמאגדת את כל החילות האלה, והם קשורים אחד על השני, אז בעזרת השם המטרה תצלח. ברור? אז ככה זה כוחות הנפש. אם יש לך משהו שממלא, איך כתוב במסכת אבות, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. האדם הוא באוויר האלוהי. הוא סביב המטרה הזאת, ויהיו הימים הבאים לקראתנו מדובקים. איך הם מדובקים? בירתך. יש מטרה אחת שמדביקה את כל הרגעים, את כל כוחות הנפש, את הכל, אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה ומניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם לחיות באוויר האלוהי, פחות מזה יבקש. הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. זאת אומרת, אם האדם הוא לא, הוא שואף לפחות מלהיות באוויר האלוהי, הוא אומר, תראה כמה שנים אני חי, תן ליהנות, באנו ליהנות, נכון? ככה אמר אפיקור, הפילוסוף היווני, הדוניזם, נהנתנות, תן לחיות, תן ליהנות. הוא כבר מעט פחות מגדולה זו, להיות אלוהי, להיות מוסרי, לחשוף את נשמתו, להתקרב אל השם, אז הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. זאת אומרת, לגלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. יש, זה תיאור הזה, הוא מתאים להרבה אנשים שחיים בדורנו. אנשים שאין להם מטרה אלוהית, והם בסבל נוראי. כוחות הנפש שלהם, כל אחד מושך לכיוון אחר. כבר זה מתחיל מבפנים, שיש חוסר איזון, שיש מלחמה פנימית. השכל שלי אומר ככה, אבל הרגש שלי אומר ככה. והאדם מחפש את עצמו. האדם הוא מגל אל גל יוטל, הוא נסחף אחר זרמים, אחר האופנה, אחר כוחות נפשו, אחר היצרים, אחר כוחות התוהו, שפועלים חזק בקרב כל אדם. שאדם אבל הוא חי באוויר האלוהי, הוא יודע לאזן אותם, הוא יודע למשוך אותם אל התיקון. אבל כשאדם הוא במעט פחות מזה, הוא כספינה מטורפת בים, ריקנות נוראה. אם יוכל לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אז מה עושה התרבות המערבית? היא נותנת לאדם הנאות הגוף. אז האדם הוא שוקע ברפש עבה של גסות, גסות הרוח ואביות ההרגשה. גסות הרוח זה תרבות נמוכה. זה פונה לחלק האינטליגנטי של האדם, בחוויות ירודות, מלאות צבעים וחוויות עזות ונמוכות, מכל מיני סוגים. אביות ההרגשה, אז הצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן. הוא חווה איזה הנאה גדולה עכשיו, גופנית, חומרית. אז הוא קצת ככה מרגיש איזה נעימות כזאת, מבסוט. הוא הגביר את המוזיקה יותר חזק. הוא שמע מוזיקה יותר אלימה. הוא ראה סרט שיותר מזעזע את הנפש. יותר אנשים נרצחו בסרט הזה. פחות צניעות הייתה בסרט הזה. אז הוא ממעט את אור חייו, את נשמתו לאיזה משך זמן. עד שבקרבו ידמה שכבר מצא בנוח. יש לו מנוחה. קנה מכונית חדשה. אז הוא אומר, איזה עולם, איזה חיים, איזה טוב. אחרי כמה זמן זה עובר, התחושה הזאת? אחרי שבוע כבר הוא התרגל למכונית הזאת, נכון? במדעה שלו זה חלום חומרי כזה להגשים. וכמה זמן לוקח עד שהסטייק, הטעם שלו נעלם מהחך? זה די, הכל מיידי. כל הנאות הגוף, החומריות, מיידי. קצת יש לו. נעלם. בקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יארכו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותה, והטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. מה זה הטירוף הכלאי? כף הקלע. כף הקלע זה מדור בגיהנום. זה באביגיל, היא אומרת לדוד, יש פה תנך? שמה, מאחור. תודה רבה. ברוך תהיה. אז זה סוג של גיהנום, כף הקלע. היא אומרת לו, הנה, היא אומרת לו ככה. שהיא מצילה אותו מלהקות את נבל, מבו בדמים חינם וכולי, אז היא הייתה נביאה, נכון, אביגיל? הייתה אחת משבעת הנביאות. ואז היא אומרת לו, ויקם אדם לרודפך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אדם שהוא סביב עבודת השם, הוא דבק בעודו בעולם הזה בצרור החיים, בנשמת האומה, באלוהות. בצרור החיים את השם אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. כף הקלה, זה בשמואל א', כפי, כפתת. אז מובא בספר, במסכת שבת, סופר שיש שני מלאכים, כל אחד בקצה העולם, הנשמות של הרשעים, הם זורקים אותם, אחד אל השני, שני המלאכים האלה. זה משל כמובן, כן? מלאכים לזורקים וכו'. משל, כמו קלע, כן? מקלע כזה. כלומר, כשאדם הוא בתזזיתיות, קופץ מדבר לדבר, מנסה עוד דבר, עוד דבר, הוא לא מוצא את עצמו. יש הרבה אנשים שמחפשים את עצמם. זה סוג של גיהנום כזה, נקרא כף הקלע. זה טוב שאדם מחפש את עצמו. יותר טוב כשאדם מוצא את עצמו. כשאדם לא מחפש את עצמו, והוא במקום ירוד, זה חמור מאוד. הוא מבסוט מדבר נמוך, הוא כל כך שקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, הוא במקום נמוך. יש אדם שיחפש את עצמו. זה עצמו גם סוג של יסורים מאוד גדולים. אדם, הוא פה, הוא שם, נעשה את הדבר הזה, נעשה את הדבר הזה. זה לא צריך להיות רק בגיהנום, במובן של אחרי המוות. החוסר מנוחה של הנשמה, שזה הרעיון של כף הקלה. אלא בעולם הזה, אדם יכול ללכת למקומות מאוד ירודים, מאוד נמוכים, להסתבך. תרבות המערב היא לא נותנת לאדם מפה. היא לא מדברת איתו על יצר הרע. תשמע, יש לך יצר הרע, יש לך יצר הטוב. היא לא מסבירה. היא שמה לפניו את כל, הכל פתוח. איזה דלת אתה רוצה להיכנס? הכל פתוח. אנשים זורמים אל הביוב. הולכים לאיבוד. ממש. חיים בגיהנום. המון אנשים בגיהנום. בעצבות נוראה, במוות השחור. זה כף הקלה. יחל את פועלו בכל תוקף. חז"ל אמרו, בקהלת רבה, וגם הנפש לא תמלא. משל לבת מלך, שהתחתנה עם עירוני. ואפילו כל מעדני עולם שהוא ייתן לה, הנה שמחה. מדוע? כיוון שהיא בת מלך, נכון? וזה מובא בפסילת ישרים. בת מלך הזאת, זאת הנשמה. התחתנה עם הגוף. כל ההנאות של הגוף, היא לא שמחה. היא עצובה. זה כף הקל ההנאות של הגוף. זה, 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 זה צער. נשמה בוכה במסתרים. היא אומרת לו, לגוף, לבעלה, כן? מה אתה עושה לי? אתה תובל אותי ברפש. אני לא שמחה. אדם הולך לפסיכולוג עצוב. למה אתה עצוב? יש הרבה פסיכולוגים עכשיו בתקופה הזאת. אנשים עצובים. לא מוצאים את עצמם. כי הם לא באוויר האלוהים. עד שהאדם מתחיל לשאול את נשמתו, מה את רוצה? הגיע למשבר. מה את רוצה? אני רוצה מידות טובות. שתדל. אני רוצה לימוד תורה. טוב, בסדר. אני אבוא למכון מאיר. אני רוצה תפילה. אני רוצה האוויר האלוהי. אני רוצה דבקות בהשם. אני לא רוצה את כל הנאות העולם הזה שאתה נותן לי. זה לא בשבילי, זה בשבילך. אתה נהנה מזה. אני סובלת. רע לי. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. זהו. אדם שהגיע פה למכון מאיר, הוא מרגיש את זה. יש פה מישהו שלא מרגיש את זה? כולם מרגישים. מקום מנוחתנו רק באלוהים. בחוץ זה גל אל גל יוטל ולא ידע שלם. אבל, עד כאן הקפה הראשונה. אבל האלוהים, עכשיו מתחילה, רב מתמודד פה עם בעיה שנייה. אז כולם הבינו, בסדר? כולם הבינו, מקום מנוחתנו רק באלוהים. אבל עדיין יש בעיה. מה? אבל האלוהים הוא למעלה, הלא למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס, ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים וקשי אלוהים יגעים ועייפים ברוח. יש פה בעיה אחרת. כי אדם, הוא רוצה להידבק בהשם, נכון? אבל האלוהים הוא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. כלומר, אין לנו שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה כשאנחנו אומרים את המילה אלוהים. אנחנו מבינים שהוא הכל, הוא מקור הכל, וזה עלול להשאיר אותנו שוממים מצד סיגובו, מצד נבדלותו, קדושתו. הרב יפתור את זה, כן? הבעיה הזאת תיפטר, אבל בינתיים אנחנו מחדדים את הבעיה. וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו, ולערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. אז אין לנו מנוחה במקום הזה. הרי אמרנו, מקום מנוחתנו רק באלוהים. עכשיו, באנו, טוב, באנו כבר אל עבודת השם, ואז מה? וגם פה אנחנו לא מוצאים מנוחה. פה הנשמה לא מוצאת מנוחה. היא רוצה להשיג אולי משהו, להידבק. אך תכף נראה איך זה נפטר. הכן ימצאו על פי רוב, תלמידי חכמים, מבקשי אלוהים, יגעים ועייפים ברוח. זאת אומרת, יש הרבה תלמידי חכמים כאלה. דווקא אנשים שהם מבקשי אלוהים, והם, מה הם? יגעים ועייפים ברוח. למה? אומר הרב, כשהנשמה עומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. לא באותו אור הנמצא מהאמת אפילו בלימודים היותר ברורים, ולא ביופי אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנווה לעולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילוייו החומריים והרוחניים, נדמה לה לבייעקתה. ואווירון עשה לה מחנק. זאת אומרת, הנשמה היא הומה לאור היותר בהיר, לדבקות היותר עליונה, להשגות היותר פנימיות. אז מה עלול לקרות? וזה גם קורה. אדם לא מתמלא משום דבר. הוא לומד משהו, זה לא ממלא אותו, כן? הוא רואה איזה מישהו עושה מעשה טוב. בסדר, אבל זה לא, אני מתעסק פה עם סכומים של מיליארדים, אז כמה שקלים האלה, זה לא ממלא אותי. ככה אדם עלול להרגיש. אבל את המיליארדים האלה הוא ישיג, הוא ישיג, הוא לא ישיג. הוא לא מתמלא משום דבר. העולם נהיה לו כמו ביאקטה, אתם יודעים איזה ביאקטה? בקטה צרה. כמו איזה בית כלא כזה. כזה מקום חונק. הגוף חונק. אני רוצה קלוט הנפש. שהנשמה תשתחרר מהגוף. ודבקות. ואין סוף. ומה? לא, זה הכל מצומצם וקטן. זה סכנה רוחנית עצומה. של דורשי אלוהים. בתוך הישיבה. פנימה. כן. טוב, הם לא עוסקים בדברים קטנים, זה יכול להיות שכבר אתה, לא יכול להיות, בטוח, שבתוך המכון אתה כבר קיבלת הדרכה בלי לדעת את הסכנה. ואתה מראש מכוון כבר למקום הזה. אבל צריך לדעת שזה קיים. תכף אנחנו נראה מה הפתרון, אז זה גם יאיר אחורה. בסדר? כן, מה אתה אומר? אני אגיד לך מה. למשל, יש ספרים כאלה שמדברים על אני טוב, אתה רוצה? אני אגיד לך כבר, אני אגיד לכם כבר את הפתרון. ואז טוב, אני מתלבט פה, כי אני רוצה ללכת בסדר של הרב. טוב, רגע, שנייה, אני נשמע את השאלה שלו, אני אחשוב תוך כדי עליו. מה? אתה יכול למצוא אנשים כאלה שהעולם הזה הוא בית כלא בשבילהם. הם לא שמחים בשום דבר. גם תלמידי חכמים. בסדר. התלמידי חכמים שאתה מכיר, אולי הם כבר, הם למדו כבר את המאמר הזה. הם כבר חיים אותו, אבל אבל יכול לקרות כזה דבר ש בוא נתן לך דוגמאות. בוא נדבר, אולי זה גם יענה לשאלה של עידן. נתן לכם דוגמאות. אדם יכול לעמוד מול מדינת ישראל, להגיד, מה זה, זה, זה מה שחלמנו. זה ראש הממשלה, זה, תראה את הבעיות שבצניות שיש בצבא, תראה את אני לא בא עכשיו כתרגע, אני רק נתן דוגמאות. כאילו לא, כל כזה יש אדם שאומר, תראה, זה היום חיכינו לו, נגילה ונשמחה בך, נכון? איזה אור, איזה גילוי השכינה פה. זה תלמיד חכם, וזה תלמיד חכם. אדם יכול לעמוד ולהגיד, מול המסדר הצבאי, שיש ביום העצמאות, טנקים ותותחים וג'יפים, ולהגיד, כוחי ועוצם ידי, נכון? חומריות, חומריות. הרב ציודה, הוא היה בן 90 ומשהו, כבר עמד שם, חיכה שיעברו כבר. אמר, תראה את הצבא שלנו, איך הוא מתפתח. איך המדינה מתפתחת. אדם יכול להגיד, גם אפילו על, הרב פה מדבר על צדק מהמעשים היותר טובים. זה לא ממלא אותו. אומרים לו, תראה, פלוני, הוא פתח גמח. גמח השאלת כלי אוכל לאירועים. מי שיש לו ברית, בר מצווה, ביישוב. אז, טוב, בסדר, נו. בסדר. לא מרגש, לא נכנס. זאת אומרת, תראה, הוא השקיע כסף, איזה יופי. לא נכנס לו ללב. העולם על כל רוחניותו וחומריותו דומע עליו כמו בקטה. זה חונק. אני רוצה דבקות בגוף הדמלכה. בעצמות השם. וכל זה, זה, מה זה, זה? זה, זה, זה כסף קטן, זה לא... הוא ישיג את זה? הוא לא ישיג את זה. אילו ידעתיו, הייתיו. אנחנו לא משיגים את אחדות השם. איך אין עוד מלבדו? אם היינו משיגים את אחדותו, היינו משיגים את עצמותו. ולתפיסה ומחשבה בכלל. אז אדם, אם הוא לא מבין את זה, אנחנו, שזה נכתב המאמר הזה, זה מאמר מאוד יסודי וחשוב, אם הוא לא מבין את שהשאיפה שלו היא שאיפה, הוא לא, אתה רוצה, אתה לא בדרך, אתה לא בכיוון. השאיפה שלך היא בלתי אפשרית להשגה, אז מה כן? אז רגע, אז בוא נקרא קצת, בסדר? אני רוצה שנלך עם המאמר. אז כשהנשמה אומר לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק גם במעשים היותר טובים. זה לא... אומרים לו, החייל הזה, הוא קיבל צלש, הוא רץ בין כדורים, הציל את החבר שלו, שהיה פצוע וזה. היה בסדר, נו, מה? לא מתרשם משום דבר. יכול לקרות כזה דבר? יש אנשים כאלה. דווקא דורשי אלוהים. לא באותו אור הנמצא מהאמת אפילו בלימודים היותר ברורים. אומר, תראה איזה רשי יפה, איזה זה. אומר, בסדר, נו. אני עכשיו, יש לי קושיות, אני בהיכל עיגולים ויושר שם באריזל, ואני לא מבין, ואיזה רשי פה, אני לא יודע. בסדר, נו. המרכז הכובד של האישיות שלו הוא במקום שהוא לא שם עכשיו, אתם מבינים? הוא לא יהיה שם גם. מאוד מורכב. לא ביופי אפילו בחזיונות היותר מפוארים. תראה את מדינת ישראל. תראה מה זה מכון מאיר. הרב כותב שהחזיון הכי מרהיב במציאות זה התשובה. תראה איזה אדם אחד חזר בתשובה. איזה יופי. בסדר, נו, מה? לא, שום דבר לא נכנס אל הלב. נכון? יש אנשים כאלה. מה? זה תלמידים של רבי נחמן מברסלב, כן. אמרו לו, היינו בארץ ישראל, וזה ארץ בחומריות ממש. כן, הם חשבו שארץ ישראל זה ארץ רוחנית כזאת, אני יודע מה, אני לא יודע מה. עם ממש, עם אדמה יש פה וכו'. טוב, אז זה באמת דוגמה טובה, זה דוגמה טובה. כאילו, העולם הזה הוא כלום, הוא בית כלא. רבי נחמן אמר, גם הוא אמר את זה, הוא אמר, זה שיש עולם הבא, זה בטוח, אני יודע, כן? זה כתוב בנביאי, וזה בטוח, כן? חז"ל אמרו, זה שיש עולם הזה, אני לא בטוח. כי פה זה הגיהנום ממש. אולי יש עולם הזה באיזשהו מקום, אבל כאן זה הגיהנום ממש. ככה הוא כותב. אז טוב, זה אפשר להבין, רבי נחמן, כן? מה, הוא היה בגלות, אז זה באמת הגיהנום ממש. אבל יש אנשים שיכולים לחיות ככה גם בארץ ישראל, ולהגיד איך אנחנו בחושך כפול ומכופל. אני שומע אפילו אנשים מדברים ככה, אבל עכשיו זה גלות, זה השיא של הגלות, זה יותר גלו גרוע מהגלות. תגיד, אתה מטורף, אתה לא רואה, אתה כל כך עיוור, אתה, מה עובר עליך? זה אנשים עם כובע גדול יכול להיות. אתם מבינים מה אני אומר? עם זקן ארוך, לא כמו שלי כזה, של ילדים בני 12. אז מה, אז אומר פה, אומר הרב קוק, אז מתנווה לעולם בעיניה של הנשמה, היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, גם הצד הרוחני שבעולם, גם זה לא מרשים. כי הוא רוצה עוד יותר, הוא רוצה את מה שאי אפשר להשיג. הוא רוצה את האלוהים. והאלוהים הוא למעלה מן המצויית אשר יוכל להיכנס בקרבנו, ממנו איזה רגש ורעיון הוא. כל דבר נראה לו קטן. אז העולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילויו החומריים והרוחניים, נדמה לה, לנשמה הזאת, לבייעקתה, לבקתה הצרה, ואווירון נעשה לה מחנק. הכל פה חנוק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין. ולהפך עין לישן יכולת גם ברצון לרצות. אפשר לרצות את הכל, אבל להפך עין ליש, אי אפשר. ועל כן יחלש לפעמים כוח הרצון ועוז החיים באנשים אשר דרישת האלוהים היא מגמתם הפנימית. לא פשוט. לא פשוט הדבר הזה. כן? זה מתבטא, אגב... טוב, אוקיי, כן, סליחה, אני... נשמה מתרחבת בקרבה במובן הזה שהיא רוצה מרחבים יותר גדולים. אתם יודעים, אחד ההסברים למה אינסוף נקרא אינסוף, אינסוף ברוך הוא, כי אינסוף להשגתנו בו. כל מה שנשיג זה טיפה מן הים. אתם מבינים? וגם הביטוי אינסוף הוא לא מבטא את עצמותו. אומרים המקובלים. זאת אומרת, אז מה? אז לא משנה כמה הוא כבר יבין, כמה הוא ישיג, כמה הוא ייכנס פנימה אפילו לתורת הסוד. זה הכל, הוא רוצה יותר. הוא רוצה רוחב, הוא רוצה... והוא לא שמח, הוא חלש, הוא יגע. כי הוא כל הזמן רוצה להשיג איזושהי מטרה שהיא בלתי אפשרית להשגה. זה מאוד מורכב, כן? זה בטוח, אבל צריך לכוון את ה, את ה, את ה, את הנפש של האדם. צריך לכוון את עבודת השם, אחרת זה נהיה מורכב. בוא ניכנס טיפה, אני מציע כזה דבר, אין לנו עוד הרבה זמן. בוא נקרא את הפסקה הבאה, ושיעור הבא, אני רציתי להגיד פה עוד דברים שהם העמקה, גם הפסקה שאנחנו עכשיו ממשיכים מנה, אז שיעור הבא אני אפתח את זה, את מה שרציתי לומר, כי אני לא אספיק הרגל אחד, בסדר? זה גם יהיה לנו טוב שנראה פה בעצם את הפתרון של הבעיה ולא נשאר פה עם, נלך הביתה עם שאלות, נכון? כמו שאומרים, טוב, לא משנה, אז אני גם, אין לי זמן אפילו לספר את הבדיחה הזאת. צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין, מה? סיפרתי, כן. כן. אומרים, טוב, נספר כבר, נו. כתוב, הברבנל, הוא פותח את הפירוש שלו לתורה עם הרבה שאלות. כל פרשה, המון המון שאלות, ואז הוא חורז את זה במהלכים מתוקים מדבש. אבל אומרים, אסור ללמוד הברבנל אחרי שאתה אוכל חמין בשבת. כי אז אתה נשאר רק עם שאלות, מלא שאלות. זה בעיה, נכון? טוב, צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין. דרך השער. השער הוא האלוהות המתגלה בעולם. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח וברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור. זאת אומרת, הרב נותן פה פתרות. צריך להראות איך נכנסים אל הטרקלין. איך אתה נכנס? מה זה הטרקלין? הטרקלין זה העולם הרוחני. העולם הזה דומה לפרוסדור. את כן צריכה לפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. איך אני נכנס אל הטרקלין? דרך השער. מה זה השער? השער הוא האלוהות המתגלה בעולם. כי אתה יכול להסתכל על העולם הזה בתור מי שמסתיר את האלוהות, ורק אחרי המוות נזכה לך העולם הבא. ואז העולם הזה הוא בקטה צרה, ואתה שואף לאיזה משהו כזה, לאיזה מין אור רוחני כזה שמנותק מהעולם. יש לך היכלות בשמיים. או שאתה יכול לראות את האלוהות המתגלה בעולם. מתגלה בעולם בכל רבדיו, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה וכולי, זה ממשיך. אתה יכול לראות בהכל גילוי אלוהי. ואז מה? ואז אתה לא שואף אל דבר שהוא למעלה מכוחך להשיג, אלא אתה נפגש כל הזמן עם האלוהות. אתה שואל, מה ריבונו שלם אומר לי דרך הדבר הזה? איך הנקודה האמיתית של המשורר הזה היא גילוי של צלם אלוהים שבקרבו? איך הפרח הזה הוא מעשה הצייר אין צור כאלוהינו? וכולי. בסדר? אני אמרתי רק הרגל אחת. יוצא ככה, שאפשר לחפש את האלוהים מעבר לעולם, והדבר הזה הוא מאוד לא ממלא את הנפש, וככה גם אפשר אגב ללמוד תורת הסוד. כאילו זה כזה איך, בשמיים, מנותק. היו חכמים כמו הרמח"ל, הגר"א, הרב קוק, אני אומר פה דבר די כוללני, שעסקו בתורת הסוד והראו איך היא מתגלה בכל דבר, איך היא מתגלה בגאולה, הרמח"ל, הנהגת הגאולה. כתבי האריזל בתור אני יודע מה, דרך הגאולה האלוהית, זה שיטת הרמח"ל, והרב קוק גם כן, הרבה. יוצא שזה גם בעולם הרוחני, אפשר ללמוד את הספרים האלה בצורה מאוד מנותקת, ואז הנפש היא לא מתמלאת משום דבר, היא לא מתמלאת מזה. אפשר, ואז בן אדם מתחיל לראות בדרך השנייה איך הדברים מופיעים, איך הדברים בהירים, איך הדברים נהיים עמוקים וחיים, איך ההוויות העליונות, השמימיות האלה, מופיעות פה, עכשיו, במדינת ישראל. ברור? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו נעמיק בזה, כי יש לזה המון השלכות, גם ביחס לתנועת התשובה, גם ביחס לכל מיני שאיפות רוחניות, אבל ראינו איזה סוג של בקיאות בינתיים, בקיאות.